כל חי, המהדורה המרכזית. עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופ. מהדורה המרכזית, יום חמישי, מאחורי המיקרופונים, יהודה אבידן, שמעון ברייטקופ, הטכנאי, אורי כהן, המפיק שלומי פולק בבני ברק, ואריאל שרפר כאן מאחורי הזכוכית בירושלים. אנחנו מתחילים.
לאחר יממה רגועה וחילופי ברכות בין נתניהו לגנץ, חוזרים לשגרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו במתקפה על מפלגת כחול לבן. מעדיפים לנהל קמפיין פוליטי במקום לסייע לאזרחי ישראל, אומר ראש הממשלה. כחול לבן בתגובה, הליכוד תוקע את המדינה. ננסה להבין לאן זה הולך עם חבר הכנסת אחמד טיבי.
האם הילדים מפיצים את המחלה? נמשך הוויכוח בין משרדי הבריאות והחינוך שעשוי להשליך על מתווה פתיחת מערכת החינוך. נהיה עם פרופסור שוקי שמר, יושב ראש מרכזי אסותא בישראל, וננסה להבין ממנו לאן זה הולך.
משבר האמון במשטרת ישראל לציבור החרדי הולך ומעמיק. האם יש סיכוי לתיקון וכינון מערכת יחסים חדשה? נברר זאת עם המפכ"ל המשטרה לשעבר רב ניצן משה קרדי, מה הוא חושב על כך?
והנציגות החרדית יוצאת למלחמה חסרת תקדים נגד שר הבריאות יולי אדלשטיין והחלטות שהוא מקבל נגד המגזר החרדי. איך זה ישפיע על מתווה החזרה לישיבות בשבוע הבא? נבדוק עם הרב בנימין כהן, נציג ועד הישיבות בצוות משרד הבריאות ופיקוד העורף, כיצד זה ישפיע. מהדורה המרכזית יום חמישי, כאמור, מגישים יהודה אבידן, שמעון ברייטקופ. אנחנו מתחילים. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור שוקי שמר, יושב ראש מרכזי אסותא בישראל.
שלום, ערב טוב יהודה לך ולמאזינים.
נמצא איתנו גם כן שמעון ברייטקופ.
שלום
שוקי, ואני חייב לומר גילוי נאות, מורי ורבי אפשר לומר על שוקי שמר, מזה כ-30 שנה, עוד משנת 91, אחד האנשים המוערכים והעיקרים ביותר במערכת הבריאות. וזה רק מחייב אותך לתת לנו יותר הסברים ויותר תשובות. שמעון, בבקשה.
אני, כן. תראה, אני לא יודע אם אתה עוקב, אבל בתקשורת החרדית, ביממה האחרונה, אולי בחוגים מסוימים, יש מתקפה לא פשוטה נגד בתי חולים, על כך שמחלקות הקורונה מבודדות, לוקחים חולים, לא מטופלים כראוי, אין פיקוח, חולים לא מקבלים שתייה, זועקים לעזרה ולא מקבלים עזרה.
הבידוד ראינו, בעיקר הנוראי.
ראינו לצערי, אני אומר, כי אני לא חושב שזה נכון, כי באמת יש רופאים שמוסרים נפש, זה כותרת בעיתון חרדי, שלא פחות מרצח. אתה, מי כמוך מכיר את מערכת הבריאות, אתה קורא את האישומים האלה, מה אתה חושב על זה?
תראה, את התיאור שאתה מציג כרגע, אני ממש ממש לא מכיר. היה שלב מסוים שלא הכניסו מתנדבים למחלקות כדי לעזור. למשל, אנחנו באסותא באשדוד, אנחנו אפשרנו למחלימים, כאלה שיש להם קיל נוגדנים גבוה, להיכנס למחלקות, כמובן עם תנאי מיגון, כי גם אנשים שהחלימו צריכים עדיין להיות ממוגנים, כמו בתי החולים אחרים שכבר התחילו עם העניין הזה. את התופעה שאתה מתאר אני לא מכיר, ואני מקווה שאם היא קיימת, היא הייתה קיימת באיזשהו מקום בצורה מאוד מאוד חריגה. זה לא מאפיין את מערכת הבריאות בישראל. תראו, אני רוצה להגיד לכם, הצוות הרפואי באמת צריך, בכלל אנחנו צריכים קצת להרגיע ויותר לחבק אחד את השני, והצוות הרפואי עובד בצורה באמת בלתי רגילה, עם בלי שעות ובלי, לפעמים הצוות הזה גם הוא בעצמו לא אוכל וכדומה, עם שליחות. הם רואים כולם את העניין הזה בשליחות, והוא גם שחוק, ואנחנו צריכים בסך הכל לחבק אחד את השני, וגם את הצוותים הרפואיים, וגם כמובן את המטופלים ואת
משפחותיהם.
אתם יודעים שאני מאוד רגיש לנושא של בכלל, בלי קשר לקורונה, של חמלה. אני נלחם שנים בעניין הזה של לא לקיים מיטות בפרוזדור. אצלנו מסל באשסות האשדוד, אין לנו מצב כזה, בנינו את בית החולים כדי שלא יהיו מיטות בפרוזדור, ואני מקווה שגם הקורונה תביא לזה שבעתיד יהיו משאבים, כן, למערכת הבריאות, כדי למנוע מצבים כמו שאתם תארים, מאוד מקווה שזה חריג.
אגב, אני חייב לשאול אותך אולי על רקע המצוקה הזאת, כי היום פרסמה עיתונאית גלי צהל, דשטייף, אחרי זה היא מחקה, או לא יודע, או לא מחקה, שבתי החולים מתוגמלים בסכומי עתק על כל נפטר מקורונה, ולכן יש להם אינטרס להגדיר נפטרים כנפטרים מקורונה, ומבקשים ממשפחות לתת להם, לחתום להם על, על, על כך שהחולים היו חולי קורונה, בשביל שקבלו יותר תקציבים.
אתה יודע מה, פרופסור שוקי שמר, אני רוצה להרחיב טיפה את השאלה. גם היום היה ברעיון בגלי צהל של משפחת חורש כמדומני מאסף הרופא, והם טוענים ש... ככה בית החולים לפחות טוען שגם על פי הנחיות משרד הבריאות, אדם שהחלים מקורונה, מהרגע שהוא נכנס מאושפז כחולה קורונה, לא משנה מה קרה לו בדרך והחלים, ויצא מספר פעמים תשובה שלילית, הוא עדיין נרשם כנפטר מחולה קורונה, גם אם הסיבות הפטירה שלו היו בדום לב כמו המקרה ההוא, ויותר מה שמדהים, שמה שמספרים שם, שהרופא כתב סיבת פטירה אחרת, ובית החולים אמר, אנחנו מצטערים, זה הנחיות משרד הבריאות, וצריכים לרשום כנפטר מקורונה. עכשיו, זה גם כן גורם מהסיפורים האלה, שאנשים לא יאמינו שכמות הנפטרים גדולה, וכל פעם אתה שומע סיפור כזה או אחר. מה באמת ההנחיות בנושא הזה במשרד הבריאות?
על החלק הראשון, שמתארים, שבהם באים ומשדלים את המשפחות וזה, תעודת הפטירה ירשם קורונה, זה היום ונורא, זה דבר שאני פשוט לא מאמין למשמע אוזניי, אני מאוד מאוד מקווה שאין דבר כזה. אני שמעתי שבברזיל הם מקבלים יותר...
כרגע היא מכרה את הציוד שלה, אז בוא נתייחס לזה כדבר שהוא קוריוז, אבל...
אגב,
אני לא מאמין, אני לא מאמין.
אגב, היא חזרה בה, אגב, היא כותבת שהסיפור נכון, היא ציטטה מדויק.
ויהיה לי עוד סיפור כזה.
אני אומר לכם שאם יש כזה דבר, זה מחייב בדיקה מאוד מאוד... מעמיקה, חקירה של משרד הבריאות, זה פשוט מנוגד לכל כללי האתיקה וכלכלת הבריאות. אני רוצה להאמין שהדבר הזה הוא פשוט לא נכון.
ומה לגבי החלק השני של השאלה?
רגע, יהודה,
לגבי החלק השני של השאלה, האם יש הנחיות כאלה שחולה לא משנה מה סיבת הפטירה שלו, אם פעם אחת הוא נכנס כחולה קורונה, לא משנה אם הוא יחלים, עדיין נרשם כחולה קורונה?
ואולי רק לחדד, שאלת השאלות, האם יש תקצוב עודף, האם יש באמת תקצוב עודף על נפטרי קורונה? שאולי זה נותן אמביציה?
כן, בוודאי, תשמע, בכלל במדינת ישראל יש חלוקה של תקצובים, עוד לפני הקורונה, יש תקצוב אחר ל... טיפול נמרץ וטיפול בקורונה, מאחר שהמשאבים של בתי החולים, התקצוב הוא בוודאי הוא שונה, הוא שונה ב...
אבל אם הוא נפטר, למה לקבל יותר כסף?
לא קשור למצב הפטירה.
אוקיי.
לא קשור למצב הפטירה. לגבי שאלתך, יהודה, גם כאן אני בא ואומר שאם אדם החלים מקורונה, ואחר כך הוא בא, לצורך העניין, נניח אדם החלים מקורונה, והיה לו תאונת דרכים, וחס חלילה הוא נפטר. בוודאי שאי אפשר לכתוב שם.
לא, אנחנו מדברים על אדם שהוא נכנס כחולה קורונה, אושפז.
כן, יהודה, אם הוא נכנס, הוא בא מסיבוכי קורונה, כי יש סיבוכים, אתם יודעים שיש את הנושא הזה של מחלה של הרב מערכתית, שתוקפת גם את הלב ומערכות אחרות. כאן אני מאמין שיש יושרה של בתי חולים, אני קשה לי להאמין, תראו, אתם מציגים לי מצבים שאני לא מכיר במדינת ישראל, אם כאלה דברים קורים, הם חייבים בדיקה שמישהו מנצל את העובדה של תגמול יותר גבוה ממחלת הקורונה ובגין...
אתה יודע מה, אני אשאל את זה בצורה אחרת. היה ויכוח בחודש יוני, ידוע ויכוח, אתה מכיר אותו, על השינוי ההתוויה, מה זה חולה קשה, מה זה לא חולה קשה. ובניגוד לדעת המון בתי חולים, גם בניגוד לפרופסור גמזו שהיה אז מנהל בית החולים מיכילוב, בתפקידו אז, ודווקא התקבלה דעת בית החולים משיבה, לשנות ההתוויה של חולה קשה. האם ההתוויה, ברגע ששונתה, בית החולים מקבל יותר כסף על חולה קשה?
לא, היא לא שינתה. לא, שינוי ההתוויה לא שינה את התגמול. שינוי התוויה לא שינה את התגמול. התגמול משתנה כאשר מישהו עובר, נהפוך הוא, עובר ממצב של במחלקת קורונה, הוא עובר לטיפול נמרץ. כך שזה לא...
לא, אבל מה שקורה זה, וטוענים את זה, ושומעים את זה יותר ויותר. התוויה
הייתה לגמרי רפואית.
שומעים יותר ויותר כאילו, אם האמביציה של הבתי החולים והמניע שלהם הוא שיהיה חס ושלום לצערנו, כמה שיותר חולים יותר קשים, ככה הם מקבלים יותר תקציב, יש להם מניע מנוגד לאינטרס של החולה.
חברים נכבדים, בוא ניתן קרדיט למערכת הבריאות בישראל. עזבו רגע איזה מצבים מקריים או חריגים. מערכת הבריאות התכנסה לטיפול בחולי הקורונה בצורה באמת מעוררת כבוד. אנשים שעובדים יום ולילה מסורים.
אין ספק, בנושא הזה אין ספק.
לא חושב שהדבר הזה הוא, מה שאתם מציגים כאן הוא שגרה.
לא, אנחנו מציגים את מה שמדברים.
אתה מכיר היטב את מערכת הבריאות בישראל, ואתה מכיר גם את היושרה של האנשים, אני לא חושב שכאלה דברים ישנה, ואם קיימים מקרים כאלה ואחרים, צריך לטפל בהם ביד...
אז בוא תסביר לנו תעלומה אחרת, שאנחנו מנסים להבין את הלפחות הישרה של מנהלי בתי החולים, של מערכת הבריאות, ואנחנו לא מצליחים. כשעמדנו על 400 חולים במדינת ישראל, כולם הצביעו על כך שאם יש 600 חולים, מערכת הבריאות תקרוס. שבוע שעבר, פרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, שעמדנו על 650, או בתחילת השבוע, כמדומני זה היה, ביקש בהוראה מבתי החולים לא לסגור מחלקות קורונה. וראה אף לבפלה, מי שיתרעם על כך, זה הוא מנהלי בתי החולים, שאך לפני שבועיים, שלוש לפני זה, כשעמדנו על 400 חולים, הם אמרו, אוי אבוי, אנחנו נקרוס ב-600, וב-650 מבקשים לסגור מחלקות. איך הפערים האלה נוצרים?
לא, המחלקות, מה שקורה, קודם כל, מה שיש זה תחזיות. אני למשל, כשאני גם בישיבות שהייתי בהן ברמות שונות, באתי ואמרתי שאני לא חושב שמערכת הבריאות תקרוס ב-600 וב-800 וגם ב-1500. מערכת הבריאות בישראל היא חזקה, היא לא קורסת במספרים האלה. מה שכן קרה, שבוודאי, כמו שקורה נניח באירועים ביטחוניים, במלחמות, שכאשר אתה יודע שיהיה לך מספר גדול של נפגעים, במקרה הזה מספר גדול של חולי קורונה, אין לך ברירה, אתה לא יכול לעשות יש מאין, ואז אתה עושה, אתה מעביר מחלקות מסוג מסוים של טיפול לטיפול אחר, כמו למשל באסותא באשדוד, אנחנו לקחנו מחלקה שיש בה ניתוחים כירורגיים והעברנו אותם למחלקה שנייה של חולי קורונה כדי לטפל נכון בתושבי אשדוד. אז כך שבסך הכל בוודאי שכאשר יש מספר יותר גדול של חולי קורונה, מאחר שאנחנו לא בנויים במדינת ישראל למחלקות קורונה, מחלקות הקורונה הוקמו במהירות בלתי רגילה במדינת ישראל יש מאין, ועכשיו מתחילים לסגור חלק מהמחלקות, כמו שברגע שהתחלואה ירדה, אז סוגרים חלק מהמחלקות, זה כמו אקורדיון.
לסיום כזה אנחנו רוצים לשאול לגבי, אתה שמע את הוויכוח שנוצר ב-24 שעות האחרונות, לגבי הסיפור שהילדים הם המדביקים הגדולים ביותר, אתה גם חושב ככה?
תראה, עד היום הנתונים היו אחרים, עד לפני יומיים, ויש גם את העבודה, מול העבודה הזאת ישנם שתי עבודות אחרות, יש כאן בלבול, יש עבודה של האוניברסיטה העברית שישר יצא פרופסור קלדרון וצוות מורים.
גם פרופסור גרוסמן היום אמר אחרת.
שבאו ואמרו שהדבר הזה הוא לא, מה שהנתונים שמציגים הם לא, הפרשנות היא לא נכונה, שילדים אכן, וזה דבר שאמרנו כל הזמן, הם נדבקים פחות, ועכשיו יש פה גם בעיה נוספת, שמדברים ילדים, למה אתה מתכוון? ילדים, אנחנו מתכוונים בין 0 ל-9, בילדים בני 0 ל-9 הם נדבקים פחות, עד היום ידענו שהם פחות. נדבקים פחות ומדביקים פחות, בערך פי 5 פחות מהמבוגרים, ועכשיו הגיע משרד הבריאות, הוא בא עם נתונים שונים, שיש לו ויכוח עם אנשי מקצוע אחרים. הוויכוחים האקדמיים האלה הם לגיטימיים, אבל בסך הכל, אני לא חושב שמשנים באופן מהותי את הבעיה עצמה שאנחנו צריכים לחדש את הלימודים עם קפסולות. אם כך ואם כך, אין ברירה, צריכים לחדש את הלימודים, צריך לחדש, ילדים צריכים ללמוד, חינוך זה חלק ממרקם החיים שלנו, אי אפשר להשאיר ילדים ללא חינוך, וצריך מהר מאוד להביא אותם לידי לימודים בקפסולות, ותוך כדי בדיקת המורים, לפני הלימודים ובצורה שגרתית, אין לנו ברירה אחרת, ואם חס וחלילה תהיה הדבקה, סוגרים את הכיתה.
טוב, האמת יש לנו כך הרבה שאלות אליך, אבל אנחנו נצטרך לבקש ממך עוד פעם אחת, תראו לי אפילו בשבוע הבא, כי יש לנו את הסיפור של כל ועדת הסל שאתה עומד בראשה, שפעם ראשונה שנציג חרדי, כל הזה של הרפואה הפרטית כמו חסדי אמרה, מה דעתך בנושא, אבל זה לבד שווה.
פעם ראשונה יש נציג חרדי, יהודה, בוועדה הראשונה שאני קמתי אותה לפני 20 שנה, היה...
נכון, אמרתי הפעם הראשונה שעכשיו אתה עומד בראש ועדה, שאין נציג חרדי, וזה חבל לנו. אבל לא נדבר על זה.
אבל לקח ועוד מה
שאין, שאין היום נציג חרדי.
לא יהיה.
אבל יש נציגה חרדית.
פרופסור שוקי שמר, שעבר מנכ"ל משרד הבריאות, היום יושב ראש...
תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, וערב טוב, ורק בריאות טובה.
אמן, אמן, בריאות, זה העיקר.
זה יותר חשוב, המסכות זה יותר חשוב מכל דבר אחר.
חד משמעית.
שוב מסכות.
נכון, בהחלט, תודה רבה.
ואנחנו...
ומיד, עוברים.
שלום וערב טוב למשה קרדי, מפכ"ל המשטרה לשעבר.
שלום, ערב טוב.
שלום, משה.
ערב טוב. אתה בטח עוקב כמו כל עם ישראל אחרי האימותים שהתחילו בקולנות חלושה והפכו להתפרצות של הרגש בין המשטרה למגזר החרדי, ואנחנו רואים את זה בחתונות ובאירועים ובמוסדות חינוך ואפילו במפגשים אקראיים ברחוב. ויש איזה סוג של, ראינו, אתה יודע, כבר בהיסטוריה לא מעט פעמים שהיה נקודות שבר בין, וחיכוך בין המשטרה לציבור החרדי, אבל יש איזו תחושה שהפעם זה כבר חצינו את הרוביקון, כבר שבר שאין לו תקומה.
אתה יודע מה, אני רוצה, משה, ברשותך, להרחיב אפילו את השאלה. אתה יודע, רק שבוע שעבר היה בקשה בכנסת להקמת ועדת חקירה ממלכתית כנגד התנהגות המשטרה, ודווקא ש"ס, שלא תמכה בנושא, ניסתה לבוא ולהגיד, רבותיי, אולי זה לא הדרך ולא הכל, ובלילה כולנו זוכרים את המראות מגבעת זאב, ואתה יודע, כמו אני קורא לזה, כמו סטירת לחי בפרצופה של ש"ס שלא תמכה, וכולם אחרי זה באו ותקפו. אנחנו רואים שבר מאוד גדול כאן. אתה רואה סיכוי לדבר הזה, לתקן את זה?
תראו, תרשו לי, ברשותכם קצת להרחיב, כי אני, למרות שפרשתי לפני הרבה שנים מהמשטרה, משום מה הרבה חברים חושבים שאני עדיין מפכ"ל, ולכן אני סופג את כל הטענות של כולם, כאילו אני עדיין במדים.
אין מה לעשות, מפכ"ל פעם אחת זה מפכ"ל, אני לא חושב שהרבה מפכ"לים שנשארים מפכ"לים כמו שאתה נשארת עד היום.
תודה, תודה. ואני רואה את זה משני הצדדים, גם מהצד החילוני וגם מהצד החרדי. בואו נרחיב בפרספקטיבה, ברשותכם. תראו, מדינת ישראל נמצאת באחד המשברים הגדולים ביותר, משבר בריאותי, חברתי, כלכלי. ומשטרת ישראל נשלחה לטפל במשימה שהיא מעולם לא עשתה. עכשיו תראו, כשאנחנו רואים את כל המפגשים הנוראים האלה, ואני מלווה את זה באמת בכאב, ויש לי שיחות עם מפקדי המשטרה, ואני רואה באמת את המצב של...
בעצם כולם היו בניך, אפשר לומר.
נכון, נכון, כולם היו בניי ועדיין, ואני אוהב את המשטרה אהבת נפש, וכואב לי לצפות במראות שאני צופר בטלוויזיה, וזה הרבה יותר רחב, אולי אני תכף אדבר איתכם, כי זה מתחיל עם זה שיש לנו משטרה שנתיים ללא מפכ"ל, אבל בהחלט, בהחלט המצב שאליו נקלעה, הוא מצב ש... תראו, אני הייתי מפכ"ל ההתנתקות, וזה גם משימה שמשטרות בעולם לא עושות, אבל אני זוכר ששנה שלמה הכנתי את השוטרים למשימה בלתי אפשרית, איך הם מפנים את האחים שלהם מבתיהם לאותה מקום, שכל ממשלות ישראל שלחו אותם בדין להתיישב בגוש קטיף. אתה בא לשוטר, ואתה מטיל עליו משימה, שתעזוב כרגע, אם הייתי עושה סקר בתוך המשטרה, אז מה דעתם, אני יודע מה התשובה מראש. וכמפקד, אתה אומר, איך אני אעשה בסוף את המשימה הזאת? אז אני אומר לכם שאז עבדתי על הכנה מנטלית מספר חודשים של השוטרים. המשימה הזאת, השוטרים נקלעו לי ללא שום הכנה. לשלוח שוטר שהגיע בתוך שליחות לתפוס גנבים, או להילחם במחבלים, לחוף כנגד חרדים או כנגד נשים בנות 80 על מסכה, זה לא דבר שהוא למד אותו. ואז אנחנו צופים באותם מפגשים מאוד מאוד כואבים. אבל בוא נשים רגע לב, תראה, דוד, שמעון ומשה, שהם שוטרים, הם לא הכתובת. הם בעצם מדינת ישראל, הם מייצגים, המדינה זה הריבון, המשטרה זה הריבון, והם נשלחו מטעמם.
כן, משה, אבל אתה לא יכול להתעלם מהתמונות כשלוקחים ילדה בת 12 ברחוב, או אישה מבוגרת, ובסוף זה מגיע למעצר, או לריסוס של גז מדמיע על הפנים. אין ספק שההתחלה, מי שראה את הסרטון אחרי זה שהמשטרה הוציאה, הבינה שהבחורה התנהגה לא נכון. אבל להגיע למצב של לרסס גז מדמיע, זה עדיין בעייתי להסביר את זה.
יהודה, אתה צודק, קשה לי עם המראות האלה. אני לא, אני, תראה, אני לעולם משנה סנגור של השוטרים, לא יעזור שום דבר, זה אהבת נפשי.
אנחנו לא רוצים שלא.
כן, אבל אני מסכים איתך שהמראות שבהם אנחנו נתקלים, ובוא אני אדח איתך למקרה יותר, זה דווקא מהצד השני, את אותו אירוע בבית שמש שבאו בטענות למפקד התחנת המשטרה, שהוא סגר במרכאות או שלא במרכאות בקריצה עדיין דיל, ואמר, אוקיי, אני לא ראיתי שום דבר, תיכנסו, וגם על זה הוא חטף ביקורת. זאת אומרת, אין מצב כמעט שמפקדים ושוטרים לא נמצאים תחת הביקורת הקשה. דרך אגב, אתה אומר מהמגזר החרדי, אני אומר לך שאני שומע את אותו דבר מהמגזר החילוני. הם לא מרשים לנו להפגין.
אתה יודע מה? אז אולי בגלל שאין מפכ"ל, אולי המשטרה לא הייתה צריכה לעשות את זה. אני זוכר שבתחילת הגל הראשון היה ויכוח מאוד קשה, האם להכניס את הצבא לתוך הערים או לא, כי באחד הטענות היה של בנט ושל גם של הצבא, לא רוצים לאבד את האמון של הדבר שהוא קונצנזוס של הציבור. יכול להיות שהמשטרה הייתה צריכה לומר, חבר'ה, תעצור עם כל הכבוד, קחו לכם 50 פקחים, שהעירייה העירונים, הם יעשו את זה, אנחנו ניתן את הגיבוי מאחורה, אבל לא נכניס פלוגות יסם ואת כל המשטרה, בסוף בסוף המשטרה צריכה להישאר מחר עם אמון הציבור ולבנות שם. ואתה יודע מה, הפשיעה לא מטופלת בגלל זה, ודברים אחרים לא מטופלים, לא חבל?
אז אני אתן לך סקופ. באחד הסיעות שקיימתי עם השר לביטחון פנים, חבר הכנסת אמיר אוחנה, זאת הייתה טענתי מתחילת הדרך. אמרתי, חבר'ה, אל תכניסו את השוטרים לשם. יש פקחים עירוניים. יותר מזה, יש 300 פקחים ברשות זאת התעופה שהם פנויים. אין להם מה לעשות, כי...
בכל עיר יש אבטלה עצומה.
אני רק חייב להגיד לך, מפכ"ל לשעבר, שבסוף ילד שנכנס אליו לתלמוד תורה, נכנסים פלוגות של יסם עם נשקים שלופים, זה משאיר טראומה לכל...
אין לך מחלוקת איתי. אני בדעה, אני אומר לך שגם הייתה לי שיחה עם השר לביטחון פנים, אני לא אגיד לך מה אמרתי לו, מה אני הייתי עושה אם הייתי מפכ"ל, כי זה לא שמע טוב, אבל אתה יכול להבין מזה שאני לא הייתי מוכן לבצע את המשימות בדרך הזאת, כי מטילים על המשטרה משימות שהם לא יכולים לעמוד בהם. עכשיו אתה אמרת דבר נכון, המשטרה הזאת תישאר גם יום אחרי, ואנחנו נחיה ביחד, אבל השבר שאנחנו מייצרים בין השוטר שהוא למעשה שליחו של הריבון לבין האזרחים, הוא שאלה שקשה לאכול
אותו. אבל השליחו של הריבון אמר לו שאתה לא תעיז להיכנס לבתים ולא תעיז להיכנס לתלמודי תורה, והם עושים את זה בניגוד א' לחוק וגם בניגוד להנחיות, אבל זה לפחות שלא מבקשים מהם. למה לראות את המראות האלה? כתוב מפורש בחוק לא להיכנס לתלמודי תורה, לא להיכנס לבתים פרטיים, ואתה רואה שזה קורה, למה?
יהודה, אני שומע את הטענות ההפוכות, אני שומע מחברים שאומרים, תגיד, למה עוזקים בחורה ב-18 בחוף הים, ועכשיו כשיש תלמודי תורה...
אגב, אנחנו מגנים גם את זה וגם את זה, אנחנו לא אומרים, תלכו לחוף אצל החילונים, אני אומר, צריך אכיפה מידתית אצל כולם.
אז אני אומר, למרות כל הסנגוריה, יש לי דעה קצת שונה, ויש לי ויכוח עם מפקדים במשטרה על האכיפה, אבל הם אומרים, תקשיב, ממשלת ישראל שלחה אותנו לבצע, מה אתה מצפה, שנסרב פקודה?
אתה יודע מה, אז מה עונה לך השר אוחנה על זה?
תראה, היו לי איתו חילוקי דעות בעניין, אבל אני בדיוק חוזר לנקודה, ואני רוצה לקחת את זה ברשותכם למקום יותר רחב. אתם הייתם מעלים על דעתכם, שצבא הגנה לישראל היה מתנהל שנתיים ללא רמטכ"ל, אתם יודעים, אני אעשה לכם הנחה, לא שנתיים, שנה, אני אעשה לכם הנחה חודש, שבוע, יום אחד. יום אחד, יום אחד. עכשיו, לא רק זה, אומרים לנו שאנחנו במלחמה, נכון? קורונה זה מלחמה. אז האם במלחמה צבא הגנה לישראל היה ללא רמטכ"ל יום אחד? אז שואלים אותי, רגע, אבל מה ההבדל? יש ממלא מקום. אז רק מי שישב על כיסא המפכ"ל יכול להגיד לך מה ההבדל, זה ממש לא אותו דבר.
אתה רוצה שאני אענה לך על זה?
כן.
אם בגץ היה אכפת לו שאוחנה ימנה מפכ"ל, נעמי לי מזמן היה נותן פסיקה, אבל כנראה שבגץ מפחד מהמינוי של אוחנה, והוא נותן לו הערכות מעבר לחוק, הרי כולנו יודעים שכבר היה כמה הערכות, וכשבגץ רוצה לפסוק, הוא יודע לפסוק הרבה יותר מהר, וכשהוא רצה להתערב כרגע במינוי הוועדת איתור לפרקליט המדינה, הוא ידע פתאום להתערב ולהנחות, וכאן כנראה מפחדים מהמינוי של אוחנה, והם אומרים, מעדיפים שהוא לא ימנה, העיקר שהוא לא ימנה מפכ"ל, שלא נראה להם, זה גם יכול להיות, לא?
יודע, אני, המקום היחיד שאני רוצה להיכנס אליו
זה הפוליטיקה. לא, אני אתן פרשנות
רק. הפוליטיקה, אבל אני לא מדבר על אוחנה כאיש, אני מדבר על תפקיד. ולכן מה שאני רוצה לבוא לומר, ואני חושב שזה בגדר שערוריה, שמדינה מאפשרת לגוף השני בגודלו, בראשון בחשיבותו במערכת אכיפת החוק, להתנהל ללא מפקד. אתה יודע מה? אני אמרתי אמירה לא פשוטה, כי אם חשבתי, זה לא התחיל אצל אוחנה, זה התחיל את השר גלעד ארדן, אני מזכיר לכם. והיו כמה דקות, אבל אם חשבתי שזה אילוץ, פתאום התחלתי לחשוב שאולי זה אסטרטגיה. ואחת מהשתיים, או שיש כוונה להחליש את המשטרה, או שלא מתייחסים אליה ברצינות.
מה ליצור משבר אמון? אתה אומר שהפוליטיקאים שמחים למרות
אלה? אני שואל עכשיו שאלה, אני שוטר במשטרת ישראל, ואני רואה שמדינת ישראל, ממשלת ישראל לצורך העניין, לא ממנה לי שנתיים מפקד. מה אני מבין? שאני כנראה לא גוף מספיק רציני.
לא, אבל אתה אומר כאן משהו יותר חמור, אתה אומר יכול להיות שממשלת ישראל שלחה את המשטרה למשימה בלתי אפשרית בשביל ליצור משבר אמון ציבורי.
לא, זה לא אמרתי, אמרתי שיכול להיות שממשלת ישראל,
זו תוצאה,
לא מפריע לה שהמשטרה לא כל כך חזקה, אבל משטרה זה גוף שתראה כמעט בכל המעשים שלו, גם ביום יום, לא במשבר, אין לו זכות קיום ללא אמון הציבור.
במשפט אחד רק לסיום, מר קרדי, אתה רואה סיכוי לשקם את היחסים בין החרדים למשטרה?
אין ברירה. אין ברירה אחרת. זה חייב לחזור. תקשיב, המשטרה היא משרתו של הציבור והיא לא אדונו. והיא צריכה לשרת את כולם במידה שווה והגיונית, בין אם הם חרדים ובין אם חולניים, חרדלים, חובשי כיפה וכו'. ויש לנו את היום שאחרי. ואני אמרתי זה גם בהתנתקות של השוטרים, תיזהרו. אנחנו לא צד, אנחנו עיוורים צבעים מבחינה פוליטית, דתית, גזעית וכל דבר אחר. אנחנו משרתים את כולם. אני יודע שיש משבר קשה עם העדה החרדית, והמשטרה תצטרך לעבוד עליו
עם הציבור החרדי.
את הציבור החרדי, והמשטרה תצטרך לעבוד קשה ביום שאחרי כדי לשקם את האמון הזה.
ואני אתן לך אולי טיפ קטן, כי אתה עומד בראש גם כן פורום של רבי הניצבים, של כל המפכ"לים לשעבר. אולי זה הזמן שלכם לעשות חשיבה איך להקים איזשהו פורום שיתקן את היום אחרי. זה כבר, איך אומרים, משימה שלכם. אני חושב שיש לכם מקום לעשות, לעזור בנושא.
ירבו קולות כמוך במרחב הציבורי, בטח בקרב גורמי אכיפת החוק והמשטרה. אנחנו חייבים לסיים.
תודה רבה.
ניצב לשעבר, משה קרדי.
משה, תודה לך.
תודה לכם.
ערב טוב, פרסומת.
פרסומות.
המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף. מיד נשוב. לקראת יום השנה לפטירתו של מייסד הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, אשר לא הניח אחריו שם ושארית, כולנו מצטרפים ומסיימים את השס לזכרו. היכנסו עכשיו לאתר כל חי, בחרו בדפי הגמרא אותם תלמדו עד ליום ההילולה, ותזכו יחד עם אלפי לומדים לסיים את השס. מעמד סיום מרגש יערך ליד הציון הקדוש ביום ההילולה, ראשון הקרוב, זין בחשוון. אל תוותרו על הזכות הגדולה, ובחרו הראו עכשיו דף גמרא באתר כל חי.
היי, זו דוקטור חנה קטן, כמומחית ברפואת נשים עם 30 שנות ניסיון. אני מזמינה אותך לקבל ייעוץ אישי, טיפולי, בלי לצאת מהבית. בואי לחסוך זמן וטרחה וקבעי פגישה אישית חמה ומקצועית איתי בטלפון במחיר המתאים לכל כיס. אני מחכה לך באהבה.
התקשרי עכשיו 02-652-6552 02-652-6552 שלוחה 2.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה אליט ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע. קפה אליט.
עוללים, הקרן החדשה של מרן רבי חיים קניבסקי בקופת העיר, נותנת רשת ביטחון תזונתי לילדים רעבים. תורמים ולוקחים חלק במצווה וזוכים בעזרת השם לברכה לפרנסה ברווח. חייגו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-47-47.
כל פעם שאני נכנס לכאן, אני מרגיש שמשהו מתבשל. אז מה בישלתם היום?
אנחנו, מרקנטיל סמייל, בישלנו לך יופי של הנחה. רוצה לטעום? מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה באחד מסניפי רשת נאמן. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל לויס, מכירת רכב. רכב כבר מזמן אינו מותרות. יש לנו מגוון ענקי של כלי רכב, בעלי נתונים מדהימים. גלגלנו את החיסכון בעלויות להנחה מטורפת על הרכב. הנחה שלא תחזור.
לויס מכירת רכב, כוכבית 5326. כפוף לתקנון.
מים חמים לשבת, למיני בר, נועם אחד, כוכבית 85-10.
היום יותר מתמיד, בואי להגשים את החלום שלך להסבה מקצועית לסיעוד. תרשמי עכשיו למסלול הסבת אקדמאיות לסיעוד של בית החולים לניאדו. מלגות מכובדות לעומדות בקריטריונים ואפשרויות השמה בעבודה מיד עם תום הלימודים. התקשרי עכשיו 09-860-4778 09-860-4778.
עונת החורף של מוצ"ש חי.
יש לך נפש של אומן,
אתה יודע על השיר? לא בחירה טובה של שיר.
כשפתחת את הגרון,
וואו, מבחינתי בשלב הזה זה בהחלט עובד.
במוצ"ש הקרוב המתמודדים זורמים בהמוניהם, ובהמשך אריה ברונר בראיון למוצ"ש חי על האלבום החדש, וגם הקומזיצרס, חדשות המוזיקה, 50 שנה ל-MBD וכל הפינות המרתקות. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10, רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף.
כן, חזרנו אליכם, ואנחנו עם חבר הכנסת אחמד טיבי. ערב טוב.
כן, ערב טוב.
ערב טוב אחמד, מה שלומך?
תודה, תודה.
תגיד לי, אחרי אתמול, אתה עדיין מרוצה מהשותפות עם רם? כי אנחנו, אולי נספר למאזינים, הייתה אתמול הצבעה בנוגע לחקירת הצוללות. היה סגן יושב ראש הכנסת מטעם השותף שלך למפלגה ממפלגת רע"מ, ובאורח פלא, ולא הפעם הראשונה אגב, הוא התייצב לימין הממשלה, לימין הליכוד, והוא אמר שההצבעה הייתה באמת לא חוקית, והצטרף, אולי מה שהכריע תקף נגד...
בהודעה משותפת עוד.
כן, כן, אולי מה שהכריע תקף נגד חקירת הצוללות.
הרשימה המשותפת מורכבת מארבע מפלגות, חד"ש, בל"ד, אסלאמית ותע"ל.
יותר גרוע מאגודת ישראל אתם.
וכך היא הייתה וכך היא צריכה להישאר. יש דגשים שונים, יש אידיאולוגיות שונות. אנחנו מסכימים עם רוב הדברים, אבל יש דברים שאנחנו לא מסכימים בהם. מנסור עבאס נמצא בתפקידו כסגן יושב ראש, כנציג הרשימה המשותפת. ומהלך ההצבעה אני לא ראיתי שהייתה בעיה כשהוא ישב בראש הישיבה. לאחר מכן הדברים
הסתפרו. כן, אבל אתה מתייחס פרטנית, זה לא סוד שרם, אתה יודע, גונבים סוסים בלילות.
לא, אמרת שעמדו לצד ממשלת, או הצביעו לצד ממשלת הליכוד, מתי זה היה?
לא, אבל אנחנו יודעים. אנחנו יודעים,
האמת היא
פעולה במבקר המדינה.
אתה טועה שימן, דווקא אני מכיר כנסות, מכיר את השיתופי פעולה בין הרשימה המשותפת, דווקא למפלגות, גם החרדיות והכל, שהדבר הזה נגמר בקדנציה האחרונה, וחבל.
השיתוף פעולה, מהבחינה הזאת, הוא דיאלוג. הדיאלוג עם המפלגות החרדיות קיים, אני מקיים אותו באופן יומיומי, גם עם יהדות התורה, גם עם ש"ס, ולפעמים אנחנו חלוקים בדעות, זה טבעי, ולפעמים אנחנו... מצביעים
יחד. אתה יודע מה? אז אני אשאל אותך איפה הדיאלוג מתקיים כרגע. הרי זה לא סוד שיש גם אצלנו, גם אצלכם, נושא התפילות הוא דבר מאוד מאוד חשוב. אז יכול להיות שעכשיו תספר לנו בשקט בשידור, אף אחד לא שומע הרי אותנו, זה בכלל גם אצלכם במגזר לא שומע את רדיו כוחה, אתה יכול לספר חופשי. יכול להיות שאצלכם מתקיים התפילות כרגיל ואף אחד לא אוכף. אבל אם לא, למה אתם לא מנסים לתקן את הדבר הזה, לקבל קפסולות, לשמוע אתכם שנושא התפילות, כמה הוא חשוב, נעלה אלמתם.
נושא התפילות חשוב, הבריאות, גם לפי אנשי הדת שלנו, אנשי הרפואה, מנהיגי הציבור, חשובה מאוד מאוד מאוד. ולכן, אני גאה באנשי הדת שלנו, שהיו ראשונים, הגל הראשון, לסגור את המסגדים כדי לשמור על המוסלמים, כדי לשמור על האזרחים, יש התקהלויות, לסגור את הכנסיות, כדי לשמור על המאמינים הנוצרים. אני גאה בהחלטות האלה, אצלנו לא היה אף אחד שקרא לאנשים לא לקיים הוראות.
כן, אבל...
לא ביקשתי לא לקיים הוראות.
שנייה, אולי אתה גאה גם...
לעשות למצוא מתווים אולי, אבל שיאפשרו.
אולי גם קל לו להתגאות, כי אנחנו לא רואים את האכיפה של המשטרה שיש בשכונות החרדיות, אנחנו לא רואים אותו דבר לא באום אל-פחם ולא בשום שכונה או עיר ערבית אחרת.
אתה רואה, הם באו, פיזרו כמה חתונות בתחילת הגל השני.
בתחילת הגל השני, בקטנה, וכבר אנחנו שומעים עכשיו שכבר היה...
אני שמח שאין יותר חתונות, ואז...
למה? יש חתונות של חרדים בכפר קאסם.
כן, החרדים באים... זה מחתרתי, זה מחתרתי.
למה מחתרתי? אנחנו רואים שיתוף פעולה כל ערב, אני לא יודע אם אתה עוקב יהודה, אבל נהיה טרנד. כל ערב בערים הסמוכות לערים החרדיות, בחוסה עם כל מיני מקומות, הכשירו שטחים וחגיגות עד לב השמיים.
אתה אומר, הערבים אומרים, בואו תדבקו חופשי, תלכו העיקר מכאן, לא מעניין.
הנה, יהודה אמר את מה שצריך. כולנו, יהודים וערבים, חרדים וחילונים, צריכים לשמור על ההוראות, הבריאות שלכם, שלנו, של כולנו, היא הדבר החשוב ביותר, גם לפי דת.
טוב, תגידי רגע, בוא נעבור קצת פוליטיקה. אנחנו רואים את מה שקורה עכשיו, עוד פעם, היה איזו הפוגה של כמה שעות בין נתניהו לגנץ, היה להם הולדת, איחלו אחד לשני איחולים.
נתנו ברכות, ומיד עכשיו נגמר הברכות.
חזרנו לשגרה, ושוב פעם מדברים גם גנץ, גם אשכנזי, על בדיקת אופציות חליפיות לממשלה הזאת. מדברים איתכם שוב פעם על אופציה של הקמת
ממשלה. כשמדברים על חלופות בעצם לממשלה, ואומר עוד פעם נשמע על שיתוף פעולה ביניכם, הפעם אולי גם עם בנט וסמוטריץ', או רק עם איווט ליברמן, יש מצב כזה?
לא מוכר לי דבר כזה, לא מוכר לי, ואני משתמש באנדרסטייטמנט של השנה. לא מוכר לי דבר כזה. ב', נדמה לי שהבעיה של כחול לבן, היא שני המוסקטרים האלה שמקבלים אפס מנדטים בסקרים.
האוזר ואנדל, אתה מדבר.
כן.
אבל עזוב, עזוב, אוזר והנדל זה עדיין 60, גם אם עכשיו יחזרו בתשובה לטענתך, אבל עדיין כדי להפיל ממשלה ולהקים ממשלה חלופית, הווה אומר, האם אנחנו נשמע עוד פעם סיכוי לשיתוף פעולה או ישראל ביתנו או בנט לצורך 61? איתכם? יש סיכוי כזה?
אנחנו מאוד רוצים להחליף את הממשלה הכושלת הזאת.
גם במחיר לשבת עם איווט ועם בנט.
נדמה לי שעניתי לך על המשפט הזה. בנימוס אמרתי, לא מוכר לי דבר כזה. בנט לא רוצה שנתמוך בו, ואנחנו לא רוצים
לתמוך. לא, אבל הייתם כבר על סף, מה זה על סף? הייתם כבר בדיאלוג עם ליברמן לפחות. שכמעט הוביל להקמת ממשלה צרה.
לא, אנחנו בגוש חוסם שלנו. של כחול לבן, אבל מישהו אחר לפני קו הגמר.
אחמד, אצלך שום הצבעה לא בחינם. הרי בסוף בסוף, בגלל שאתה יושב בחוץ, המחיר הוא יותר יקר למי שמכיר את הפוליטיקה.
מישהו חושב שבגוש חוסם לא נדרוש לשדרג את מעמד הציבור הערבי ואת התשתיות ואת התקציבים?
לא, יותר מה שקיבלתם מביבי אתם לא יכולים לקבל מבחינה כספית, אתה יודע את זה.
אתה טועה טעות מרה.
5 מיליארד. ומיליארדים שנשפחו בשנים האחרונות, כולנו
לא
מודים.
לא נשפחו ולא בטיח. מה שהוצע זה תוכנית של 9.6 מיליארד לחמש שנים, חלקה רק הגיע, וזה מאוד מאוד צנוע בהשוואה לצרכים של החברה הערבית. יכול להיות שבהשוואה לאפס, 9.6 זה אינסופי, אבל זה עדיין מעט, מעט מדי.
טוב, לסיום, אנחנו רוצים להבין את התעלומה הזאת, עד שמביאים הסכם שלום עם מדינה ערבית, עם שני מדינות כבר היום, זה גם דובאי, גם בחרן.
עכשיו סודן על ה...
ועזוב שעכשיו אתה תצטרך לחפש ויזה, אתה צריך את העזרה שלנו, אולי אנחנו להפעיל קשרים בשבילך, אבל למה להתנגד?
אני מחזיק אצבעות כמו שאר הגלובוס והעולם, והמזרח התיכון, לפריצת השלום האדירה עם... סודן וצ'אד, שתביא לשינוי חיי האזרחים כאן במדינה הזאת.
ואחרי הציניות, בסדר, קיבלנו.
זה שלום. שלום עושים אחרי שמקריבים, אחרי שיש מלחמות.
למה? אומרים לך שלום תמורת שלום. למה להקריב? הנה, מביא נתניהו נוסחה חדשה.
יש
איזה שלום? זה הסכם. יש הסכמים של כלכליים, של שדרוג, של פיתוח כלכלה, טיסות.
אתה יודע מה? לא להתלהב, אבל להתנגד? למה? יש הבדל בין לא להתלהב ללהתנגד.
אני אגיד לך למה. כי נתניהו אמר שזה עוקף את העניין הפלסטיני, לא יסוג משום מטר, אין מדינה פלסטינית, זה מסתמך על חזון השלום של הנשיא טראמפ. חזון השלום של הנשיא טראמפ הוא עוין לשאיפות של העם הפלסטיני, קוראים לזה עסקת המאה, שלה אנחנו מתנגדים בתוקף כל כך ברור.
בעצם מכאן אנחנו מבינים שאתם מתפללים שטראמפ לא יזכה פעם הבא.
העולם ללא טראמפ יהיה עולם טוב יותר.
לשיטתך, וכמובן שרבים חולקים עליך, ואנחנו נחכה לעוד שבועיים ונראה מה בורא עולם יחליט מי יהיה המנהיג.
שיהיה ערב טוב.
העולם ללא טראמפ יהיה עולם טוב יותר ושפוי יותר.
יש כאלה שאומרים שהעולם בלי אחמד טיבי יותר טוב, מה לעשות? כל אחד מה חושב?
אני מודה לך ששמת אותי באותו מעדון פילוסופים, אבל לא באותו מעדון של אנשים לא שפויים.
חבר הכנסת אחמד טיבי, כרגיל, תענוג לדבר איתך ולשמוע את הפנינים מפיך. תודה רבה לך.
תודה.
כן, ואנחנו במעבר חד.
מעבר חד, חד מאוד, לעולם האמיתי.
לרב בנימין כהן, מי שאחראי בעצם מטעם משרד הבריאות.
לאיש שאליו הרבה נשואות וחייבים לו הרבה על המסירות נפש שלו. כמה הוא תרח בגל הראשון למתווה של העולם הישיבות, שיגידו יש כאלה שחולקים, יגידו שלא הצליח. אני אומר לך שזה הצליח מאוד, על אף כמות ההדבקות, הוא ידע לשמר אותם בתוך המקום.
רגע, יהודה, לא יכול להיות שהפתיח יהיה יותר ארוך מהרעיון. בוא נגיד שלום וערב טוב.
מגיע קרדיט לרב בנימין כהן.
תן את הקרדיט שמגיע הרב בנימין כהן, ערב טוב.
ערב טוב, יהודה, ערב טוב, שמעון, ערב טוב למאזינים.
ערב מבורך. אנחנו שומעים שנשלמות הערכות לפתיחת הזמן, חלק מהישיבות כבר אפילו פתחו, ו ישיבות יותר גדולות נערכות ליום ראשון.
והמון תעלומות נשארו. תעשה לנו סדר קצת.
מי פותח, איך פותח, אישור, בלי אישור.
אז קודם כל, הישיבות הגבוהות בעזרת השם, חלקם כבר נפתחו במהלך השבוע. גדולי ישראל ביקשו שבחורים ייכנסו רק אחרי בדיקות, וראינו שכל הנוטל יצא מן הסכינים לא נכשל, כמה הייתה זאת, הייתה חשובה. כאשר אנחנו רואים היום במהלך היממה האחרונה.
כמה בדיקות נעשו?
האחרונים, נעשו כבר כמה, אני יודע, קרוב ל-15-20 אלף בדיקות. אנחנו, רק להזכירכם, עושים את הבדיקות רק אלה שהם היו בחזקת בריאים, לא אלה שכבר החלימו.
ויש לך מושג לידנו מה התוצאות פחות או יותר מה-15 אלף? כן, כמה אחוז?
אנחנו כבר זיהינו, זאת אומרת, אותם כאלה, היה להם שני אפשרויות להתבדק. אחד זה היה במסגרת הקהילה, לפני שמגיעים לישיבה, ואחר שני היה במסגרת הישיבה. במהלך 48 שעות האחרונות, כבר יש לנו זיהוי של למעלה מ-20 תלמידים, שהם היו כמעט כולם אסיפטומטיים, וקיבלו תשובות חיוביות.
מתוך
15,000.
נכון, אבל תחשוב יהודה ברמת, מדהים, אבל תחשוב יהודה ברמת עולם הישיבות, כאשר ישיבה נכנסת לקפסולה ברגל ימין, לפתוח את זמן חורף, ובחור אסיפטומטי, פתאום מתחיל לפתח תסמינים, או כל דבר אחר,
מכניס את כל הקפסולה.
מכניס את כל הקפסולה, נכנס את הישיבה לסחרור, ולכן זה ממש היה סייעת הדשמה הגדולה מאוד, שאותם הצליחו לזהות קודם, וכמו שכפי שנאמר, בחור שהוא חיובי לא מגיע לישיבה.
אוקיי, אוקיי, בוא נמשיך.
בחור שיתגלה בישיבה.
אני גם רוצה להבין, כי הרבה הורים חוששים, אתה יודע, יש לנו את האימות הזה גם על תלמודי תורה מול המדינה. כאן המתווה הזה שאתם מציגים היום עם הבדיקות, הוא עבר אישור?
קודם כל בוודאי, אנחנו עובדים תחת התקנות שאושרו על ידי הגורמים, גורמי השלטון, שמדברים על פתיחת הפנימיות. בתוך הפנימיות נמצאים גם ישיבות. אנחנו, אין פה כותרת ישיבות, יש פה כותרת פנימיות.
וזה חל גם על הישיבות קטנות?
אם יש להם פנימיות, כן.
כן.
בפירוש כן. ומשרד החינוך שולח את כל המוסדות של מתן לקבל את האישור של משלת הישיבות, כדי שהם גם יוכלו לפתוח באותו מתווה.
בעצם אנחנו חוזרים לאותה מתכונת, משלת הישיבות נפתח מחדש, עוד פעם חוזר לתפקד, ועוד פעם ברגע שיש איזשהו הדבקה, אתם כבר ערוכים לטפל בתוך המקום.
בהחלט, כאשר חובת הישיבה לדאוג לכך שבחורים לא, בשום פנים ואופן לא יגיעו לקהילה, ככה שסדר גודל של 40 אלף תלמידים ויותר שאמורים להיכנס בימים הקרובים להשלים את כניסתם, זה 40 אלף שמתנתקים מהבתים, מהקהילה, ועל ידי כך אנחנו בוודאי גם נתרום במישרין ובעקיפין לגדיעת שרשרת ההדבקה.
וחלילה אם תהיה הדבקה באיזושהי ישיבה, האם כבר יש הסכמה עם משרד הבריאות פעם אחת ולתמיד שהבחורים שחולים לא יספרו במסגרת הערים שלהם?
כן, ההסדר הזה כבר נעשה במסגרת
הקודמת. הגל השני באמצע.
במקרת לגל השני, כאשר אז בשעתו הם רצו להבחין בין התלמידים שהגיעו ונדבקו בתוך הישיבה, שאז הם יכולים להדביק את זה על הישיבה, לבין אלה שבאו מהקהילה, עכשיו שבודדו את אלה שבאים מהקהילה מראש, אז התלמידים שנמצאים עכשיו בתוך הישיבה, כולם מתחילים ברגל ימין, אם חס וחלילה זה יתפתח בעתיד, אז זה ייספר על ידי הישיבה ולא על ידי העיר.
אוקיי, אני תוך כדי השידור מקבל פניות מלא מעט הורים ששואלים, יש להם ילדים בשידוכים, אתה יודע, בת חמישי ועד שישי בעולם הישיבות, והם שואלים את עצמם איך זה משתלב, הם יוכלו לצאת, לא יוכלו לצאת, הרי נכנסים לכם לסגר של חודשיים?
במסגרת המתווה, קודם כל המתווה, בוא נשים אותו על הזה, נכון שרוצים ליצור מצב שבו המתווה הזה ימשיך לפחות עד חנוכה, אבל אנחנו בתוך עמי אנוכי יושבת, אחרי זמן קיץ ואחרי אלול עם 40 יום, אני לא רואה שיש הרבה ישיבות שמחזיקים מעמד עד זה. המתווה מחייב, לפי ההוראות של משרד הבריאות, למינימום 30 יום. מעבר לכך, יש כוכבית. הכוכבית הזאת אומרת, כפוף לתקנון המבצע, כי שם כתוב במפורש שיציאה לצורך חיוני, באישור ראש הישיבה בכתב, הבן אדם יכול לצאת לאותו פגישה. ולכן, ללכת לרופא, או לחס וחלילה ללוויה, ולהבדיל לשמחות, לפגישות, הדבר הוא מסתדר בתוך התיאוריה.
אוקיי, אני אסיים בדבר, משפט אחד, הגעתם כבר להסכמה על כל החולי הקורונה לשעבר, שהם פטורים מכל הבלגן הזה?
אנחנו כרגע נמצאים במצב שכל אלה שהם בגדר מחלימים, עם אישור מחלים ביד, הם פטורים מחובת בידוד, והם ודאי פטורים מהבדיקות.
מהקפסולות?
הנושא הזה שבתוך הקפסולות, זה אחד מהדברים שעדיין לא סגורים, כי משרד הבריאות עומד על כך, שהם...
וזה חלק מהביקורת שאנחנו מביאים כאן, שבשידור שנוצרה היום, כנגד שר הבריאות, שהוא מטרפד כל דבר שבקדושה, וכל הסדר שאתם מנסים להגיע יחד עם רוני נומה.
אנחנו עושים את המירב והמיטב.
אתה לא עונה וזה בסדר. אני מבין למה אתה לא עונה.
הוא צריך לשמור על עולם הישיבה.
הרב בנימין.
הרב בנימין כהן.
יישר כוח גדול על כל הפעילות ועל כל העשייה שלך.
יש שכר לפעולתך. שתוך כדי השידור גם שולחים הורים וגם ראשי ישיבות ששולחים הודעות על הפעילות הענפה של הרב כהן.
יצא לי לעבוד עם הרב בנימין.
נכון, נכון, נכון.
ימים ולילות, ואני יכול לומר לך על המסירות נפש.
כן, מבין השיחה הזאת אני היחיד כאן שלא סייע לישיבות, אבל יישר כוח הרב כהן.
ואני רוצה לומר לך, יהודה, רק עוד מילה אחת. גם הגיבוי שלכם מסביב על העניין הזה של להבין מה הערך של עולם התורה, יישר כוח גם לכם.
וזה חובתנו המינימלית.
שיהיה ערב טוב ובשורות
טובות. תודה רבה וכל טוב.
בשורות
טובות ו
המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד והשאיר בביתו 8 יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר.
מיני בר נועם אחד, תשכחו מכל מה שידעתם על מיני בר. מים חמים לשבת ומיני בר נועם אחד, כוכבית 85-10.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
היום יותר מתמיד, בואי להגשים את החלום שלך להסבה מקצועית לסיעוד. תרשמי עכשיו למסלול הסבת אקדמאיות לסיעוד של בית החולים לניאדו. מלגות מכובדות לעומדות בקריטריונים ואפשרויות השמה בעבודה מיד עם תום הלימודים. התקשרי עכשיו 09-860-4778, 09-860-4778.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם יהודה אבידן ושמעון ברייטקופף.
כן, וחזרנו לידידנו. הרב יוסף שווינגר, ערב טוב.
האמת, כמידי שבוע זה שימן ויוסי.
נכון, אז יהודה, אתה
חבר לשפון. ששימן יעלה על הקו, רק שנייה, נמתי.
עכשיו שימן עכשיו ייתן לך את החמש דקות כולם שלך עכשיו, יוסי.
חבר את המיקרופון, יהודה, ותן לנו כאן לנהל שיח. כן, הרב שווינגר,
מה נשמע? האמת היא, אתה בבעיה קצת הלילה, אתה אמור להיות מראיין ממלכתי, אבל בדרך כלל הנוסחה בינינו שאתה אומר ההפך.
אז זהו, אז אישרו לי באופן חריג לא להיות ממלכתי בחמש דקות הקרובות מהנהלת הרדיו, ונוכל להמשיך כרגיל. איך עבר לך השבוע, רב שווינגר? בוא תן לנו קצת נקודות אור בחושך הגדול שאנחנו נמצאים.
אני אגיד לך את האמת, היה לי דיכאון מואר, נגדיר את זה ככה. אני לא רואה פתרון למצב. חשבתי שקצת יירגעו עם החרדים. אתה רואה את הכותרות של המרד החרדי, ואתה מבין שאת כל המרד הזה אישר רוני נומה ופרופסור גרוטו, וכחול לבן הכשילה. ופתאום דברים שנעשו בחדרי משרד הבריאות ומתי הקורונה ונסגרו
והכל היה מסודר, נהפך למרח.
זה הדיכאון, איפה החלק המואר?
אז בעצם הביקורת שאנחנו שומעים בשעה האחרונה.
זה שכל אחד גם מלמד את שר התורה, רב חיים קניבסקי, דיני פיקוח נפש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. תשמע, זה ממש
סימן. אבל איפה החלק המואר? הבטחת לנו דיכאון מואר. אנחנו את הדיכאון הבנו, אנחנו רוצים להתמקד.
אז אני אגיד לכם איזה וורט שלי על הפרשה, תגידו לי אם אתם מסכימים. השבוע אנחנו נקרא את פרשת נוח. כתוב שנוח היה איש צדיק תמים. יש לי ראיה שהוא היה תמים. מובא במדרש שאריה הקיש את נוח כי הוא איחר יום אחד את מתן המזון לאריה.
אתה לא יכול בלי אריה,
בתיבה.
אתה לא יכול בלי אריה.
איך? בוא נדלג. והוא איחר את מתן המזון לאריה, וכתוב שאריה הקיש אותו, ובשל כך הוא היה צולע על ירחו. נשאלים פה שתי שאלות. הראשונה היא, אריה חצוף שכמוך, הרי בזכות נוח אתה בכלל חי, הוא נותן לך אוכל, הציל אותך מהמבול, תגיד תודה רבה, אתה עוד מעיז להקיש אותו? אבל יש כאן יסוד חשוב, אני חושב, שאתה כבר בטבעה ומאכילים אותך, אתה כבר אומר מגיע לי, יכרו לך באיזה חצי שעה, שעה, אתה כבר נותן ביתה, אבל יש כאן מסר עוד יותר עמוק. נוח היה שליח ציבור, חשבת שיגידו לך תודה, תקבל ישר ביתה, אל תצפה אף פעם לתודות, מה שלא תעשה תמיד תחטוף ביתה, זה ראיה שהוא היה תמיד.
אני יכול באנלוגיה לומר שבעצם האריה היום מתגלה כפרופסור, כשר הבריאות יולי אדלשטיין?
לא, אני אגיד לך את האמת, אני מאמין שאדלשטיין חושב שבאמת הוא מציל את הציבור החרדי.
אוי, נו, באמת.
כי אני אומר לך מה אני חושב.
או שהוא סומך על הצוות שלו, והם מביאים מתווה, אבל כל מתווה שמביאים בציבור החרדי הוא מתנגד.
כן, אבל יהודה, אני לא חושב שיהודי אדלשטיין, ואנחנו מכירים אותו קצת יותר משנה שנתיים.
ולכן לא מובן.
אנחנו לא מכירים את עמדותיו האנטי-דתיות, זה סיפור חיים שלו, סיפור מאוד מרתק, למרות להיות אביו, קומר פרוסלבי, הבחור ממש מסר את נפשו.
אבל דווקא אתה אחד כמו שעבר מסעות צלב, אני קורא לזה, בתקופתו בשבי שלו והכל, והוא ראה מה זה מסירות נפש על צורכי הדת, ופתאום זה לא מובן לו.
אני חושב שבחדרי חדרים הוא מאמץ את המומנטום שרץ היום מאוד טוב, הכה בחרדים והצלת רומי. היום כל דבר רע זה החרדים, דבר טוב זה המגזר החילוני, הוא מתחנף למאמרי המערכת בארץ, בידיעות אחרונות.
אז צודקים החרדים שהוא מונה רק מניעים תקשורתיים.
כן, אבל אני לא
חושב... ובינתיים אנחנו משלמים מחיר.
אני רק לא מבין, אמרת שהוא כל מניעים טובים,
והרשווינגר... אני דיברתי איתך עכשיו מה נראה לי שורש נשמתו.
רגע, אבל הרשווינגר, שולחים לי כאן מאזינים שאלות שאתה אומר מצד אחד שהוא חיובי והוא פועל מניעים טובים, מצד שני שהוא מכוון לארץ.
אתה יודע מי זה המאזינים שולחים לו, הוא מאזין לעצמו ושולח לך.
מה לענות להם?
שאלה מצוינת. אני אוהב את המאזינים שכל כך מהירו להגיב, אבל שימן אתה גדול. מה שאני רוצה להגיד פה, אני לא חושב שאנחנו יכולים להשוות היום את יולי אדלשטיין ליאיר לפיד או לאיווט ליברמן או לכאלה אנטי דתיים מובהקים. הוא פה נפל.
אני רוצה לומר לך שדווקא יאיר לפיד מתנהג מאוד יפה לאחרונה.
עכשיו, אחרי כל הביקורת שיש...
ודווקא יאיר לפיד מתנהג יפה לאחרונה, יוסי.
עכשיו, אתה ראית את התגובה של משרד הבריאות, הוא פרסם תגובה שהוא מסביר שהוא עושה את זה למען הציל את המגזר החרדי, אבל יש דברים...
לא, הוא אומר שהוא רוצה להציל את המגזר החרדי מידי הנציגים שלו.
בדיוק. תשמע, אני משים בזה קצת את מימותו, אני קצת מכיר את המגזר הרוסי אפילו מקרוב, אני חושב שהוא נפל פה, אני לא חושב שבשורש נשמתו האדם הוא אנטי דתי, ואסור לשכוח, אנחנו בתחילת הספר בראשית, שערי תשובה לא ננעלו, אני מקווה שהוא ירד מהטבע ומהבול הגדול של הקורונה, הבחור יירגע, ואתם תראו גם שינוי בעמדות שלו לפי הערכתי בימים הקרובים.
עוד מאזין שולח מה שורש נשמתו של יהודה, אם אתם כבר בענייני שורשי נשמתו.
יוסי, אתה קיבלת היום, אז...
בן של קדושים, לא צריך לשאול את השאלות האלה, אחד כזה מיוחס, אתה צריך, איך אומרים, אחרי שידור לבקש ממנו ברכה, ואתה תהיה בין הבודדים שיוכלו להתקדם.
חבר שאתה לא רואה כאן מעבר לחלון את המאזינים, מעבר לשמשה יש מאזינים, שהוא קורא לעצמו כבר גם שימן וגם ברייטקוף, זה שני מאזינים.
אני רק חייב להגיד לך ששימן, עקפתי קצת אחרי רעיונות שלו השבוע, שימן כזה ממלכתי, אני לא מכיר מאז יום לידתו, ואני זוכר אותו מיום לידתו.
ואנחנו נעצור כאן, כי בדרך כלל מגיע אבל, אז אנחנו ננצל את ההזדמנות ונעצור כאן. הרב שווינגר, ערב טוב שלך, שבת שלום.
כרגיל, נעמת לנו, תודה רבה לך.
ואנחנו מסכמים, מהדורה המרכזית יום חמישי, הגשנו כאן מאחורי המיקרופונים, יהודה אבידן, שמעון ברייטקופ, הטכנאי, היה אורי כהן, המפיקים, שלמה פולק בבני ברק, ואריאל שרפר בירושלים, עורכת הראשית כמובן, אסתי פלד, אנחנו לכולם תודה וברכה ולכם המאזינים.
ואולי גם יום ראשון אנחנו נתראה, מי יודע.
אם יהיה לחץ של המאזינים, שיהיה לכם בינתיים שבת שלום.
תודה רבה ושבת שלום לכולם.
חי תמיד איתי